זה התחיל ב-17 בנובמבר, כשמאות אלפי צרפתים יצאו לרחובות למחות על כוונת ממשלת צרפת להעלות את מחירי הדלק. זה צעד שהנשיא עמנואל מקרון הכריז עליו, אבל הוא נולד אצל קודמיו בתפקיד. הרעיון הוא להטיל מס פחמן, לייקר את מחיר הדלק, וכך לעזור לצרפת להפחית את פליטות הפחמן שלה וללחם בהתחממות הגלובלית. לכאורה צעד מתבקש וראוי, אבל המס החדש, למרות שהוא מעלה את מחיר הדלק בסנטים בודדים, הביא המוני אזרחים לצאת לרחובות. ומשם זה הגיע מהר מאוד למאומות ברחובות פריז, לימותים קטלניים עם המשטרה ולענני אשן שאופפים את שער הניצחון.
וזה קורה בצורה מאוד מאוד מפתיעה, כשמתחילה מחאת האפודים הצהובים, אנשים שלובשים את האפודים שהם לוקחים מהמכוניות שהם אמורים להחזיק במכוניות כחוק במדינה בצרפת, לובשים אותם, מציגים את עצמם כנהגים, ובעיקר נהגים מהפריפריה או בעלי רכב, לאו דווקא נהגים מקצועיים, שטוענים שהם משלמים מחיר יותר יקר מהפריזאים, כי הם גרים בפריפריה, כי אין להם תחבורה ציבורית, הם תלויים ברכב שלהם לכמעט כל דבר שהם עושים, מקנייה במכולת ועד בית ספר ועד עבודה, ואז הם אומרים, אנחנו הם אלה שמשלמים, ואנחנו גם בעלי הכנסות היותר נמוכות, ואנחנו משלמים מחיר יקר, בשיעור מאוד גדול מתוך ההכנסה החודשית שלנו, על גחמה של פריזאים עניינים ושל המעמדות הפוליטיים.
ומה עומד מאחורי המחאה הזאת?
יש כאן סנטימנט אמיתי, זאת אומרת, הם אומרים דבר שהוא מאוד נכון, והוא מעסיק כל מי שחושב בהווה או בעתיד על הטלת מס פחמן.
פרופסור דני רבינוביץ' חשב לא מעט על נושאים כמו הטלת מס פחמן. בגדול, הוא בעד הרעיון. אבל רבינוביץ' מסביר שהגרסה הצרפתית בעייתית. המס לא מבחין בין עשירים לעניים. למי שמרוויח 200 אלף יורו בשנה, עוד כמה יורו במשאבה לא ישנו יותר מדי. אבל למי שמרוויח 30 אלף יורו בשנה, זה יותר משמעותי. אפשר היה לתכנן את המס הזה אחרת, לתת סובסידיות לעניים וגם לעשות דברים יותר מתוחכמים. למשל, להשתמש במשאבות חכמות כדי לתת תעריף מופחת למי שנוסע ברכב היברידי. בקיצור, המאומות בצרפת מציפות הרבה דילמות אמיתיות וכולנו עוד נצטרך להתמודד איתן. אבל עדיין נשאלת השאלה, את מי המאומות האלה משרתות?
ופה לדעתי התמונה היא הרבה יותר מורפלת. כי כמו שאמרנו, הסנטימנט של המוחים הוא סנטימנט אמיתי והוא גם משקף פיסה מהמציאות. יש דברים אחרים במחאה הזאת שמעוררים אצלי כל מיני מחשבות ספקולטיביות, נסיבתיות. אין לי עדות, אין לי אקדח מרשיע. שיכול להיות שמאחורי הדבר הזה עומדים כוחות אלומים, ואני לא ארפל את זה יותר מדי. אני לא אופתע, בוא נגיד את זה כך, בצורה זהירה. אם בעוד כמה שבועות או חודשים, הסתבר שהמחאה הזאת שהיא נראית ספונטנית ואין לה מארגנים ואין לה, לא עומדים מאחורי האיגודים המקצועיים שעמדו אגב מאחורי מחאות דלק קודמות בצרפת ושאף אחד לא יודע מהמנהיגים שלה, ממש כשאנחנו מדברים מקרון מנסה להיפגש עם מנהיגי המחאה הזאת אבל אף אחד לא יודע מי הם והם ביניהם הם מתווכחים בעצמם. אני לא אתפלא אם הסתבר שמהמקור הדלק שהניע את האנשים האלה והופיע אצלם פתאום בפייסבוק וברשתות החברתיות ופרט על נימים נכונים, אמיתיים, מגיע מחוות הבוטים של פוטין. יש כאן א', יכולת פעולה מוכחת שלהם בצרפת, הם יודעים צרפתית, הם היו מעורבים עמוק מאוד בבחירות של מקרון נגד לפן ב-2017. זה משרת האינטרס של רוסיה כמדינה מייצרת נפט, של האוליגרכים, שהם בעיקר של אנרגיה, של פוטין בעצמו. כל דבר שיכול לשחוק ולדכא מיסי פחמן, ולשמש גם כאות לבאות למדינות אחרות, משרת היטב. וכמובן העניין הזה של מחאה אינטרנטית, שבה פתאום אנשים רואים על המסכים שלהם בשפתם, הזמנה לאירועים, שקוראים בעיר שלהם או במחוז שלהם מחר מוחרתיים, מאוד מזכיר את מה שקרה בארצות הברית ב-2016, כשחוות הבוטים של פוטין הציעו אנשים לרחובות בפיטסבורג ובמיאמי. אז לכן אני אומר שהעובדה שהאינטרס של לדכא מיסי פחמן הוא אינטרס כל כך מובהק של רוסיה כמדינה, של האוליגרכים, של פוטין, פלוס צורת הפעולה הזאת, אותי לא הפתיע, והחריגות לנוכח, בהשוואה למחאות דלק קודמות בהיסטוריה של צרפת, שחלקם אגב היו גדולות, דרמטיות, אבל הם לא הגיעו לחוליגניות, ודבר נוסף שגם כן תומך בעניין הזה, זה שמעבר למחאת הדלק, מה שאומרים המפגינים, מה שהם מביעים, זה אי אמון במוסדות השלטון. הרי מס הפחמן הזה אמור להיאסף לתוך קרן ממשלתית, שתממן פעילות של הסתגלות וצמצום בנושא האקלים. הם טוענים שזה רמאות של המעמדות הפוליטיים, שזה גניבה, שהכסף הזה לא באמת הולך. וזה פלוס האלמנטים האנרכיסטיים הקיצוניים של הימים האחרונים, שפריז בוערת, גם כן משהו שהוא הפופוליזם שלו, וזה שמריאן לפן, הימין הקיצוני, כבר התחילה להיות המגינה של המפגינים האלה. כל אלה נראים לי כמו טביעות אצבעות של משהו שאנחנו מכירים ממקומות אחרים.
אז בעצם האינטרס הרוסי פה הוא ליצור מין תקדים שכל מנהיג שירצה להטיל מס פחמן או לייקר את האנרגיה ובעצם לפגוע בהכנסות שלהם, הוא יפחד כי הוא יראה איזה מחיר.
כן, זאת הסברה, זאת ההשערה שאני מעלה. כמו שאני מעלה, אין לנו כרגע שום מידע ברור, אבל הסממנים הם כאלו.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי.
ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע נדבר על ההתחממות הגלובלית. איך היא תשפיע על המין האנושי, למה היא לא תשפיע אותו דבר על כולנו, ולמי יש אינטרס להכחיש אותה, וגם למה עוד יכול לצאת ממנה איזה מין חדש שהוא כבר לא בדיוק המין האנושי. לזה שההתחממות הגלובלית כבר כאן אפשר לשים לב, מהבצורת בישראל ועד השריפות בקליפורניה. ובכל זאת, למי שחושב ששינוי האקלים זה משהו שיקרה בעתיד הרחוק, שלא אמור להטריד אותנו, הנה תרגיל מחשבתי קטן. קחו שני בני משפחה שיושבים ליד אותו שולחן חג. הסבתא רבא שהגיע כבר לגיל 90, והתינוק החדש במשפחה שנולד לא מזמן. ביניהם בלי עין הרע יש טווח חיים שמשתרע על משהו כמו 180 שנה ואולי יותר. כשמסתכלים על זה ככה, מבינים שגם תהליכים שנמשכים לאורך יותר מ-100 שנה, כמו ההתחממות הגלובלית, נכנסים בקלות לתוך טווח הזמנים של משפחה אחת שיושבת לארוחת ערב. ומי שמציע לנו את התרגיל המחשבתי הזה, כאמור, הוא דני רבינוביץ'.
דני רבינוביץ', אני פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בשנים האחרונות בעיקר בנושאים סביבתיים, ובעיקר במשבר האקלים, שינוי האקלים, התחממות כדור הארץ. אני גם יושב ראש האגודה הישראלית לצדק סביבתי, ובעברי הייתי יושב ראש חיים וסביבה, שזה ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. הייתי גם יושב ראש גרינפיס במזרח התיכון, וסגן יושב ראש גרינפיס בבריטניה. אז אני מעורב בנושא סביבה גם כאקטיביסט בחברה האזרחית, מעבר לפעילות האקדמית שלי.
איך אנתרופולוג מתגלגל לנושא הזה של חוץ סביבה, שינוי אקלים?
כן, יש הרבה אנשים שחושבים שחוץ סביבה ושינוי אקלים זה עניין לגיאופיזיקאים וחוקרי האטמוספירה וביולוגים, וזה באמת עניין גם בשבילם, אבל יש מרכיבים חברתיים וכלכליים ותרבותיים שנכנסים לתחומי הסביבה, ויש הרבה אנשים שעוסקים בסוציולוגיה סביבתית, אנתרופולוגיה סביבתית, כלכלה סביבתית, אז אני חושב שבשנים האחרונות יותר ויותר אנשים מגלים שנושא הסביבה הוא לא באמת רק מתחום מדעי כדור הארץ ומדעי החיים.
הזכרת אי שוויון, מה זה אי שוויון פחמני?
אי שוויון פחמני זה בעצם מתחלק לשני סוגים של אי שוויון, שהם באים יד ביד עם שינוי האקלים. האחד הוא שינוי האקלים, התחממות כדור הארץ, לא יפגעו באותה מידה בכל האוכלוסיות. אוכלוסיות שחיות באזורים יותר חמים, יותר יבשים, אוכלוסיות יותר עניות, עם יכולות טכנולוגיות יותר נמוכות, שחיות במדינות שמערכת המשילות שלהם, והיכולת של המדינה להיערך ולהגיב לסיטואציות קיצוניות יותר נמוכות, כל האוכלוסיות האלה ייפגעו הרבה יותר, מחמשת אשכולות הסכנה, שאנחנו נוהגים לחבר לנושא של שינוי אקלים. האחד זה כשלים בייצור מזון, ועלייה במחירי המזון, שתיים זה מצוקה של מים, שלוש זה עלייה במפלסים של האוקיינוסים, שיכולים לפגוע באזורי חוף, ארבע זה תפוצה יותר גדולה של חרקים, ובעקבותם של מחלות, וחמש זה פגיעה במגוון הביולוגי. לפחות הארבע הראשונים הם מובהקים במובן, שאם אתה יותר עני ויותר פריפריאלי ויותר חלש ויותר מוחלש, אתה תחשף יותר. זה פעם, זה סוג אחד של אי שוויון פחמני. הסוג השני זה אי שוויון באחריות. זאת אומרת, מי הם אלה שבאורח חייהם, גם היום וגם מאז המהפכה התעשייתית ב-200 השנים האחרונות, מי הם העמים או האוכלוסיות בתוך מדינות, שבאורח החיים שלהם שורפים יותר דלק, מייצרים יותר גזי חממה, ולכן נושאים באחריות יותר גבוהה להיווצרות המשבר.
בשנת 2008, רבינוביץ' פרסם ספר בשם "הנה זה בא", שבו ניסה להזהיר מפני ההתחממות הגלובלית. מאז קרו כאן לא מעט דברים. ישראל גילתה מאגרי גז, ואנחנו בתהליך של מעבר לייצור חשמל בגז טבעי, והתפלה מסיבית של מי ים, שתעזור לנו להתמודד עם הירידה במשקעים. מאז העשור הקודם גם הצלחנו להוריד מעט את פליטת הפחמן לנפש, שזה הישג יפה אבל לא מספיק. בגלל שהאוכלוסייה של ישראל גדלה, סך כל פליטות הפחמן שלנו כמדינה בכל זאת גדל. אבל ישראל, למי ששכח, יושבת במזרח התיכון. זה שאנחנו מצליחים להטפיל מי ים ואולי נהיה בסדר, לא אומר שהשכנים שלנו יצליחו לעשות את זה. וזה לוקח אותנו לתרחיש שרבינוביץ' מדבר עליו בספר, כזה שבו ישראל היא אי ירוק של הצלחה סביבתית, באזור מצהיב ומתייבש.
מסביב יהום הסער, הספר הבא שלי, שיצא בשנה הבאה באוניברסיטת פרינסטון, עוסק בשינוי אקלים ובמזרח התיכון. ואתה אומר דברים נכונים. לישראל יש נתונים טובים, בעיקר בגלל כוחה וחוסנה, וגם קצת מיקומה, ים תיכוני, אבל אנחנו מוקפים במדינות שכמעט הכל, בוודאי בפריפריה המיידית שלנו, בעיקר סוריה, ירדן, ערב הסעודית, יש לה סיטואציה אחרת, אבל מצרים, וגם מדינות צפון אפריקה, הם במצב הרבה יותר פגיע מאיתנו.
למרות שלמצרים יש גם ים תיכון שיכול לעזור ל...
כן,
למתן את ההשפעות.
זה נכון, אבל במקרה של מצרים, הים התיכון יוצר אצלה בעיה ספציפית שהיא יכולה להיות מאוד מאוד חמורה. העורף החקלאי של מצרים זה הדלטה. ועם עליית מפלס של 60, 70, 80 סנטימטר בים התיכון, אנחנו נקבל המלחה של מי התהום הגבוהים באזורי החוף, שבאזורי חוף, אפילו של ישראל, או גם בצפון אפריקה, מקומות אחרים, זה לא נחמד, אבל זה לא אסון. במקרה של הדלטה של מצרים, שזה העורף החקלאי והבסיס שלה לייצור המזון שלה, זה יכול לפגוע בהם יותר. אבל לחזור לתמונה הכללית, אז התמונה הכללית שתיארת אורי היא נכונה. מדינות אחרות באזור, יסבלו הרבה יותר, כי הן יותר חשופות מבחינה אקלימית, ופחות עשירות, ופחות יכולות לדאוג לעצמן, גם טכנולוגית, מאשר מדינת ישראל. ולכן המצב הזה של הווילה בג'ונגל, הווילה הירוקה בג'ונגל, יכול במובן הזה להחמיר עם שינוי האקלים. ההבדל נוסף שקיים במזרח התיכון, זה לא רק בין ישראל לבין האחרים, אלא בין המדינות שהן מדינות עשירות, ובעיקר מדינות הנפט, ערב הסעודית והנסיכויות, קצת איראן ועיראק, שיש בהם הרבה נפט, גם בלוב, ולהם יהיו פתרונות שהם באמת פתרונות שהם מבוססי כסף. ערב הסעודית, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ערב הסעודית היא יצואנית הדגן השישית בעולם. מאז שנות ה-80 הם מתרגמים כסף, פטרודולרים, למים ולמפעלי השקיה, ומנהלים מערכות חקלאיות מדהימות בגודלן. אנחנו כאילו חושבים על חצי הערב כדיונות וסלעים, אבל מסתבר שיש שם המון חקלאות, זוללת מים בכמויות אדירות, אבל יש להם 200 מאגרי מים של אגירת מי שיטפונות, והתפלה בקנה מידה שמגמדת ישראל, כל הדברים האלה צורכים הרבה מאוד כסף. ירדן או סוריה לא בליגה הזאת בכלל, ולא יכולות לצפות להתמודד עם זה בצורה הזאת, אבל מדינות עשירות יכולות, אז זה יוצר עוד איזשהו מין פן כזה של אי שוויון בתוך המזרח התיכון, מבחינת היכולת להתמודד.
המסקנה היא שבעתיד יהיו מסביב לישראל עוד יותר חומות וגדרות?
המסקנה היא, כן, אם אתה לוקח לכיוונו, וזה כיוון מאוד חשוב, של הגירה כפויה בגלל שינוי אקלים, ואפילו פליטות אקלימית, שזה משהו שאנחנו כבר מתחילים לראות אותו. מחקר של הבנק העולמי מלפני כמה שנים העלה, שכבר היום במדינות כמו מצרים, מרוקו, תימן, ועוד מדינה או שתיים במזרח התיכון שנבדקו בסקר הזה, 10-15% מכלל ההגירה הפנימית במדינות האלה, שרוב ההגירה הפנימית הזאת, כמו במקומות אחרים בעולם, זה של כפריים שעוברים לערים הגדולות, אז 10-15% מההגירה הפנימית במדינות רבות במזרח התיכון, כבר היום מוסברת על ידי שינוי אקלים. אז זה פחות דרמטי מאשר אולי התמונות האלה שאנחנו מציירים בראש של אנשים שפתאום מקבלים מכת חום בשדה ואומרים אני עוזב הכל. זה לא הולך ככה, אבל זה הולך סביב החלטות של משפחות שנמצאות באזורים כפריים, שהפרודוקטיביות שלהם הולכת ויורדת, והמים שלהם הולכים ומתמלחים, והיכולת שלהם להחזיק את עצמם כלכלית יותר נמוכה. לגבי לא רק האם הצעירים במשפחה יעזבו את העיר ויעזבו את הכפר וילכו לעיר, אלא אם כל המדינה, כל המשפחה סוגרת את הבסטה. ואנחנו רואים יותר ויותר משפחות במזרח התיכון שמסתכלות על העבר שלהם ועל ההווה שלהם ומביטות קדימה ומבינות את העולם החקלאי שהם חיים בהם ואומרים אין לזה עתיד. וזה המקור של הנתון שאנחנו מדברים שכבר 10-15% מהאנשים שעוזבים את האזורים הכפריים ועוברים לערים הגדולות במזרח התיכון עושים את זה בגלל דברים שהם קשורים לשינוי אקלים, אז זה כבר כאן, וזה עלול להחמיר, ואם זה קורה בצורה יותר דרמטית, ולא ככה פר משפחה, כל משפחה בשקט, בזמנה, אורזת את החפצים, נעולת את הבית ועוברת לפרברים של העיר, אלא אם זה קורה באיזה פולס דרמטי, פתאום אזורים שלמים ננטשים, אז אנחנו כבר באמת יכולים לדבר על פליטות, ופליטות, פליטים זה פליטים זה פליטים, לא כל כך חשוב אם הם עזבו כמסות את אזורי המגורים שלהם בגלל מלחמה או בגלל אסון טבעי או רעידת אדמה או שינוי אקלים, הם מיד הופכים לגורם פוליטי שפוגע ביציבות השלטונית, פוגע ביציבות לא רק של אותה מדינה אלא גם של מדינות שכנות. פליטי דרפור שהגיעו אלינו יכולים בהחלט להיחשב בתוך הקטגוריה הזאת, הם לא באו רק בגלל בעיות בעולם החקלאי שלהם, אבל זה מאוד החיש, העובדה שהיה רעב, והיה פחות פרודוקטיביות, ופחות גשמים, ובצורות, זה החיש מאוד את המתחים האתניים, ויצר שם איזה מין דייסה נפיצה כזאת, שכבר ב-2006-2007 התחלנו לראות האנשים האלה, מאים ברגל, מסודן, דרך מצרים, חוצים את סיני, ומגיעים לישראל, בגלל מגוון של סיבות, שהאקלים הופך להיות אחד מהזרזים שלהם.
בוא נעזוב את האזור שלנו לפרספקטיבה של האנושות כולה יותר אולי, וגם כמה מסורות, המות שנים קדימה, זה משהו שאתה מזכיר בספר שלך, שיכול להיות שלרשות חלק מהאנושות יעמדו כלים כמו ננו-טכנולוגיה, ואולי גנטיקה, שיובילו שבו העולם העשיר ימצא כל מיני כלים שיעזרו לו להסתגל ולהתמודד עם העולם הרבה יותר חם הזה, והדברים האלה לא יעמדו לרשות השאר, ואנחנו בעצם כבר הולכים לשוויון הרבה יותר קיצוני, ואולי למינים חדשים.
נכון, נכון, אז גם כאן אתה מעודד את הנטייה שלי לחשיבה ספקולטיבית. אני חושב שזה...
אנחנו אוהבים ספקולציות.
אני יודע. אני חושב שספקולציות זה דבר נורא חשוב, גם לעבודה מחקרית, גם לעבודה מדעית. אתה לא יכול שכל עבודתך תהיה ספקולציה, אבל ספקולציה שמובילה אותך לשאול שאלות מסוימות, היא מאוד חשובה. אז כמו הספקולציות שלי על מקור על המקור הפוליטי של מחאות הדלק נגד מקרון בדצמבר 2018, אז יש לי גם מחשבות ספקולטיביות על מה עשוי לקרות, או עלול לקרות לאנושות, לנוכח ההתפתחות הנוכחית שאנחנו רואים בשינוי האקלים. אז אנחנו קודם כל רואים שקבוצות עשירות יותר, ערוכות הרבה יותר טוב לשינויים שעומדים להיות כאן. אפילו אם זה מדינה שיש בה אזורים מדבריים, אז יהיה הבדל גדול בין היכולת של טקסס, ליכולת של, או של אוסטרליה מצד אחד, לבין היכולת של מאוריטניה, או של מדינות אפריקאיות, סהריות, אחרות, להתמודד. אבל ההבדלים האלה הם גם בתוך מדינות. אז שינויים פיזיולוגיים טבעיים לוקחים הרבה מאוד זמן באבולוציה. אבל יש לנו היום כלים של א', הנדסה גנטית, שיכולים לייצר תכונות, יותר עמידות למשל, גם אצל בני אדם וגם אצל גידולים חקלאיים, שיכולים בהשקעה כמובן של טכנולוגיה וכסף, להפוך מינים מסוימים של צמחים שאנחנו אוכלים אותם ליותר עמידים, ולכן להתמודד איתם יותר טוב מול משבר האקלים. אבל זה גם יעמוד רק לרשותם של הקבוצות העשירות. אם אנחנו חושבים על ננו-טכנולוגיה, היכולת להחדיר לתוך הגוף עצמים מיקרוסקופיים שעושים עבודה רפואית, מאוד מאוד יקרה היום, אבל גם שוב, גם בבני אדם וגם בצמחים ובעלי חיים, קבוצות שיוכלו לעשות את זה, יהיה להם יתרון עצום. ואז אני בהחלט יכול לעלות על הדעת אוכלוסיות, את האוכלוסיות החזקות במין האנושי, את העשירי העשירים בכל מיני מקומות, שמתחילים להגן על עצמם מפני כל התהליכים האלה, גם באמצעים פיזיולוגיים וגם באמצעים של יצירת מושבות אקסקלוסיביות, שאחרים לא יכולים להיכנס אליהם, שפליטי אקלים לא יכולים לאיים עליהם. ואתה מוסיפים לתוך העניין הזה רק את הנושא של סגרגציה או הפרדה בנישואין ובמציאת בני זוג, שכבר היום קיימת. כבר היום יש לנו בתוך מדינות ובתוך תרבויות הפרדות מעמדיות שהופכות קבוצות מסוימות ליותר ויותר אקסקלוסיביות. ואנחנו מקבלים מין חיבור כזה של כסף, מעמד, גישה לטכנולוגיה, גישה להערכת חיים, הערכת חיים באלף, באמצעים טכנולוגיים ננו-רפואיים, שתוך כמה עשרות שנים או דורות ספורים, יכולה להוביל אותנו גם להתמיינות פיזית של תת מין חדש. לכן אני מדבר על האפשרות של ההומו סאפיאנס סאפיאנס, הוא יהפוך להיות איזה משהו ארכאי, לא במהלך של עשרות או מאות אלפי שנים, כמו שזה קרה עד היום, ההתמיינות של המין האנושי, למשל של ההומו סאפיאנס מהמינים ההומינידים אחרים. אלא שאולי אפילו בסדר זמן מאוד קצר של עשרות שנים, פתאום תיווצר לנו אוכלוסייה אקסקלוסיבית בתוך המין האנושי, שגם תקבל מוטציה מונעת, לא ספונטנית, ותהפוך להיות מין אחר מבחינה ביולוגית, כי היא תחיה בתוך עולם משלה. זאת ספקולציה שאני לא מוכן לשלול אותה על הסף, והיא מאוד מטרידה כמובן.
היא מעניינת ומפחידה, והיא גם מעלה את השאלה איך חיים איתה אנשים ששומעים אותה, או בכלל את כל הדברים שאתה מונה, כי אנחנו מכירים היטב את ההכחשה. יש לנו נציג מאוד קולני שלה היום, קוראים לו הנשיא טראמפ, שמבטל תקציבים לכל מה שקשור בסביבה, הוא חושב שאין שום בעיה, הכל בסדר, ותומן את הראש בחול, ואולי נצטער על זה אחר כך. אז איך מתמודדים עם טענה כזאת, או עם אנשים כאלה?
אני חושב שהתיאור שלך של טראמפ הוא מאוד נכון, אבל אני חושב שצריך לעשות כאן הבחנה בין שני סוגים של תגובות אנושיות לכל הסינדרום הזה שמתפתח. אני חושב שטראמפ מציין, ועל זה אפילו יש כמה מחקרים, הספר האחרון של נעמי קליין, שנקרא This Changes Everything, זה משנה את הכל, על ההתמודדות של הימין האמריקאי עם שינוי האקלים, שם היא מביאה עדויות מאוד אמפיריות, מאוד חזקות, לעובדה שגם הימין השמרני, המתנגד ביותר לכל הרעיון שקיים בכלל שינוי אקלים, אין שם באמת בורות, ואין שם אפילו הכחשה. יש שם חישוב כלכלי מאוד מאוד מדוקדק, שהבין מאוד מוקדם, שכל ניסיון גלובלי של כל הקהילה הבינלאומית להתמודד בנושא האקלים, ולייצר משטר פליטות שיחייב מדינות להוריד את הפליטות שלהם, בעצם פוגע בהישג הכי משמעותי של הימין השמרני מאז ומתמיד, שמאוד התגבש ב-30-40 שנים האחרונות, וזה שהשיטה הניאו-ליברלית היא בעצם הופכת להיות השיטה היחידה לנהל את המדינות וחברות, ושהקפיטליזם בצורתו הבוטה ביותר הוא חזות הכל. וזה המקור של ההתנגדות מסוג של טראמפ. טראמפ יכול לשחק את הבור או זה שלא שם לב למדענים ודברים כאלה כמה שהוא רוצה, אבל זה ברור שהוא מייצג גישה פוליטית כלכלית. אני חושב שבתחילת הדברים שלך את התייחסת למשהו שבעיניי גם יותר מעניין, והוא איך אנשים מן השורה שנתקלים בנתונים האלה ובצפי הזה לקראת 121 מאוד מאוד מטרידה. אני חושב שההבדל העיקרי בין המאה ה-21 לבין המאה ה-20, זה שהמאה ה-20 הייתה מאה של אופטימיות, של ביטחון עצמי במין האנושי, שהוא באיזשהו מסלול נסיקה, מודרניזציה, התקדמות, טכנולוגיה. כן, היו שם שתי מלחמות עולם, ועוד כמה משברים, אבל זה היו רק בעיות נקודתיות, ובגדול, את המאה ה-20, אנשים עברו אותה בתחושה שהם הולכים לקראת עתיד טוב יותר. היום אנחנו במצב שהמאה ה-21 נראית דיסטופית, והרמה של הביטחון שלנו ביכולת היא הרבה יותר נמוכה, והיכולת להבטיח שהחיים בעתיד יהיו יותר טובים מה שהיו בעבר היא כמעט ולא קיימת. ואני חושב שזה מה שהופך את ההתמודדות הכללית של רוב האוכלוסייה בנושא האקלים לנורא מעניינת. איך אנחנו, מה אנחנו עושים עם שטף המידע הזה, שכל הזמן מגיע לתודעה שלנו, ומזהיר אותנו מפני עתיד שהולך להיות פחות טוב ולא יותר טוב. זה משהו שנניח להורים לא היה לפני כמה עשרות שנים. ובאמת אנחנו במצב שיש נטייה להכחיש, כי יש גבול לנכונות שלנו, כאנשים פרטיים שיושבים בבית ומקשיבים לפודקאסט, או רואים בטלוויזיה, או קוראים ספר, או מאמר, או באינטרנט. יש גבול ליכולת שלנו להתמודד עם בעיה מהסוגים האלה, שהיא ארוכת טווח, שהיא מאוד מאוד סיסטמית. זאת אומרת, היא נוגעת למרכיבים הבסיסיים ביותר של הקיום שלנו, ושל הציוויליזציה שלנו, שהיא בעיה שהיא גם בלתי מכוונת. אף אחד לא התכוון שכתוצאה מהמהפכה התעשייתית אנחנו נפלוט כמויות אדירות של גזי חממה, ונהפוך את האטמוספירה לחממה. ופתאום אנחנו שם. ובאמת, אחת מהנטיות, זה נטייה להכחיש, זה גדול ממני, זה ארוך טווח, זה יקרה באמת אחרי מותי, זה, נכון, זה יקרה אחרי מותי, אבל זה משפיע על ילדיי ועל נכדיי. והכחשה, אני חושב, היא טבעית, ביקורת אצל הרבה מאוד אנשים, ואנשים, גם אם הם אנשים חיוביים וריאליסטיים, ורואים לעצמם תפקיד של להביא טוב לעולם, הם אומרים, אני אעסוק בשאלות אחרות, שאולי בהם אני יכול גם להשפיע יותר. וזה באמת בעיה, זו אחת מהסיבות, שאנחנו היינו ולדעתי ממשיכים אצל הרבה מאוד מהציבור, באיזשהו מצב של הכחשה.
מהצד השני, אבל זה כן יהיה אופנה קצת. זה משהו שעוזר, נכון? לא לקשים, למחזר בקבוקים, כל מיני דברים קטנים כאלה.
נכון, נכון.
יש את אופנה, זה...
נכון. זו אופנה שהיא אופנה טובה. אני חושב שאנחנו מבינים היום הרבה יותר מה שהבנו בעבר, על איך אורך החיים היומיומי שלנו יש לו משמעות. כל קילומטר, למשל, שאנחנו נוסעים ברכב פרטי, תורם לאטמוספירה כ-100 גרם, CO2. זה משהו שאנחנו יכולים להכניס לתוך השיקולים היומיומיים שלנו, ולעבור לאופניים או לעבור לקרפול, זה גם אופנה וזה גם קול, אבל זה גם יכול להוריד את תביעת הרגל הפחמנית של כל אחד מאיתנו בתחום התחבורה, מ3-4 טון בשנה לחצי טון בשנה. זה דבר משמעותי. אז אני חושב ש כשמדברים על זה ומתרגמים את זה גם למונחים יומיומיים, אז אין סיבה שאנשים לא יאמצו הרבה מאוד מהדברים האלה, כאופנה וכדי להיות בין זמננו ולהיות בעניינים. אני חושב אבל שהמחשבה על עצמי, עלינו כצרכנים, עד כמה שהיא נכונה, כי כולנו צרכנים, יכולה קצת לטשטש ולהסתיר מאיתנו את העובדה שאנחנו גם קודם כל אזרחים, והיכולת שלנו גם בתחום האקלים, כנראה שהיא יותר משמעותית, לא אם נחליף את כל הנורות בבית, או, 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 או נחליף את הרכב, או נעמיד את הרכב, היא גם בזה אנחנו יכולים לתרום, אבל היא כנראה יותר משמעותית, אם אנחנו נפעיל את הכוח הפוליטי שלנו. אני מודה ומתוודא שבישראל זה יותר קשה במקומות אחרים, כי העולם הפוליטי שבו אנחנו חיים הוא מאוד מאוד דיכוטומי, הסכסוך מאפיל על כמעט כל דבר אחר, אבל בהרבה מדינות אחרות אנחנו רואים שזה קורה, שאנשים מזהים את עצמם פוליטית גם בגלל אישוז אחרים, קודם כל הכלכלה, אבל לאחרונה יותר ויותר גם בנושא הסביבה. אז אני חושב שצריך להיות כאן אצל כל אחד מאיתנו הבנה, שאנחנו חשובים, וההחלטות שלנו הן חשובות גם כצרכנים, אבל עוד יותר מזה כאזרחים וכישויות פוליטיות.
בעצם זו הגישה הנכונה בעיניך, כלומר, אם אנחנו רוצים להימנע מייאוש, להימנע מהכחשה, וגם לא להסתפק, לראות שזה חשוב, בשינוי הרגלים היומיומיים, בעצם הקריאה שלך היא למשהו פוליטי.
כן, אני חושב שאין לנו גם ברירה. אין לנו ברירה. אם נושא האקלים לא יהפוך להיות פוליטי, הוא יעשה בנו שמות. ואני אומר את זה בידיעה ברורה, שזה נושא שקשה מאוד להפוך אותו לפוליטי. קשה מאוד לעשות לו פוליטיזציה. גם כי הוא כל כך ארטילאי, הוא קורה אי שם במעלה האטמוספירה. הוא בלתי נראה מבחינת הצורה שבו הוא מתקיים פיזית בעולם, הוא מתפתח פיזית. יש לו משכי זמן ארוכים. אנחנו נוטים לחשוב על שינוי אקלים, או פעם נטו לחשוב, זה כמה שקורה לדובי קוטב, או לאיים באוקיינוס השקט שיוצפו. אבל אנחנו היום מבינים שזה יקרה לכולנו, וזה כבר קרה לכולנו. עליית מחירי המזון הדרמטית של 30% ב-2008, לאוכלוסיות מסוימות בעולם, שמדינות עניות, שרוב ההוצאה המשפחתית של משק הבית הולכת לכיוון של אוכל, זה היה אסון. וזה גם היה יכול להביא לחוסר יציבות פוליטית של מדינות שלמות. בישראל זה פחות הורגש, כי הישראלים מוציאים על בסון מזון בסיסי יחסית מעט מכלל ההוצאות שלהם. אבל כן, אני חושב שאין לנו ברירה אלא להפוך את זה לפוליטי, עם כל הקושי שיש בדבר.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. ולמי שלא מאמין ביכולות של הפוליטיקאים והממשלה לחשוב על הטווח הארוך, רבינוביץ' מציע את הדוגמה של המדינות הסקנדינביות, כמו שוודיה, שכבר נערכות באופן מסודר להתחממות הגלובלית.
אז תהיו שוודים.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם דני רבינוביץ'.
אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי. תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.